הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים מלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השביעי של הלכות נחלות. פרק זה עוסק באופן ההנהגה עם נכסיו של אדם שנמצא במקום רחוק ואין לנו יודעים אם הוא חי או מת. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על כך שאין מורידים את היורשים לנחלה אלא בראיה ברורה שמת, אך מורידים אותם כשישנה עדות הגורמת לחזקה שהוא מת. לאחר מכן מדבר הרמב״ם על אופן הטיפול בנכסים של שבוי או של בורח מחמת סכנת נפשות, וחלקו האחרון של הפרק עוסק באופן הטיפול בנכסים של מי שיצא מרצונו. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין היורשים נוחלין את נכסי המת, עד שיביאו ראיה ברורה כשני עדים שמת מורישן. אבל אם אין עדות ברורה בדבר, אלא רק שמעו בו שמת כגון מפי עד אחד, או שבאו גויים ומסיחין לפי תומן, דהיינו שמספרים מעצמם בדרך סיפור ולא בדרך עדות שהם ראו את אותו אדם שמת, הרי אף על פי שבית דין מסיעין את אשתו על פיהם, וזאת משום שאישה דייקה ומין סבה. דהיינו שקודם שהאישה תינשא, היא תבדוק היטב שאכן הדברים אמת שבעלה מת, שהרי יודעת שאם תינשא ואחר כך יבוא בעלה, יחמירו עליה חכמים שתצא מזה ומזה, והולדות מזה ומזה ממזרים, וכן היא מפסידה מבחינה ממונית. ומכל מקום, אין היורשים נוחלין על פיהם של העד אחד או של הגוי המסיח לפי תומו, שהרי הם אינם בודקים היטב שהדבר אמת לפני שירדו לנחלה, שהרי אם יבוא המוריש הם לא יפסידו כלום מכך שירדו לנחלתו, אלא רק יצטרכו להחזיר את הירושה. והסבר נוסף להבדלים בין שני הדינים הוא שבנוגע לנישואי האישה הקלו כדי שלא תישאר עגונה, אך לא הקלו בעניין הממונות, אלא נשאר הדין כבכל דיני ממונות שאין מוציאים ממון אלא על פי שני עדים. ומה שהיא נוטלת את כתובתה, אף שגם זהו דין ממוני, הרי זה משום שבכתובה נאמר שהיא נוטלת את הכתובה משעה שהיא מותרת להינשא. הלכה ב', האישה שבת, דיינו שבאה ממדינת הים ואמרה מת בעלי, אף על פי שהיא נאמנת בכך ותנסה ותיטול את כתובתה, וכפי שנתבהר שהאישה בודקת היטב לפני שהיא מתחתנת, ובוודאי במקרה זה שבו האישה עצמה היא זו שמעידה שמת בעלה. מכל מקום, אין היורשים נכנסים לנחלה על פיה, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת בנוגע לעד אחד ולגוי המסיח לפי תומו, שלגבי דיני ממון חל הכלל הרגיל שעל פי שניים עדים יקום דבר. אך באם אמרה האישה מת בעלי, ועל פי עדות זו נתייבמה לאחי בעלה, שבעלה הראשון לא תיר אחריו זרע, ולפיכך מכיוון שהיא נאמנת לומר שמת בעלה, היא נתייבמה כדין לאחיו, הרי יבמה נכנס לנחלה של אחיו המת על פיה, דיינו על פי עדותה שמת בעלה, וככל יבם היורשת נכסה אחיו המת כשהוא מייבם את אשתו. ואף שהירושה היא דין ממוני שעליו אין האישה נאמנת, הרי המקור לכך שהיבם יורשת נכסה אחיו המת וממה שנאמר בפרשת כי תצא, יקום על שם אחיו המת. דיינו שכאשר הוא מייבם אותה הוא ממלא את מקום אחיו, והדבר כולל גם שהוא מקבל את נכסיו, ומכיוון שבמקרה זה הוא מייבם אותה שהוא קם על שם אחיו המת, לפיכך הוא גם יורשת נכסיו. הלכה ג', מי שטבע במים שאין להם סוף, דיינו שאי אפשר לראות את כולו ממקום אחד וכגון ים, ובאו עדים המעידים שאותו אדם טבע בפניהם, דיינו שהם ראו אותו לטבוע בתוך המים ולא ראו שיצא ליבשה, אך מכיוון שאין הם רואים את כל ההיקף של הים, הרי ייתכן שהוא יצא במקום אחר, ולפיכך הם מוסיפים גם שעבד זכרו, דיינו שנשתכח שמו, שלא שמעו ממנו במשך 12 חודשים, שהדבר מחזק את הסבירות הגבוהה בלאו הכי שהוא מת, וכתב הגינת ורדים שהוא על פי דברי הגמרא שאין המת משתכח מן הלב אלא לאחר 12 חודש. החכה אינו משתכח מהלב. הרי אף על פי שבאופן זה אין מסיעין את אשתו לכתחילה מחשש שמה יצא מהמים במקום אחר שלא נראה לעיני העדים, הרי היורשים נוחלין על פיהם. משום שכאמור, מאחר שטבע ולא ראו שיצא, ובנוסף לכך גם עבד זכרו, הרי חזקה היא שמת. ובדיני ממונות ניתן להחשיבו כמת, ולפיכך היורשים נוחלין את נכסיו. אך לעניין נישואי האישה שיש כאן חשש של אשת איש, הרי החמירו בדבר. וכן אם באו עדים המעידים שראו לבעלה של אישה זו שנפל לגובה ריות ונמרים וכיוצא בהן חיות טורפות, שהדבר סביר מאוד שטרפו אותו, אכן בדבר ודאות מוחלטת. מבאר רש"י שזהו משום שייתכן שלא היו רעבים ולפיכך לא טרפו אותו. אך התוספות מביא בשם הירושלמי שבגובה ריות חוששים שמא נעשה לו נס כדניאל בגובה הריות. וכתבו המפרשים שאף שבדרך כלל דנים מדיני התורה על פי הנראה מדרכי הטבע, הרי צריך לומר שכאן אף אם לא יטרפו, אין כאן חריגה מוחלטת מדרכי הטבע, וכפי שביאר רש"י. שאם נחשוש לכל נס, הרי גם כשהעידו עליו שמת, נחשוש לנס של תחיית המתים כאליהו ואלישע, ועל כל פנים בים עדים מעידים שראו שנפל לגובה ריות ונמרים, או שראו צלוב, דיינו תלוי על עץ התלייה, והעוף אוכל בו במקום שאין הנפש יוצאת בנטילתו, שגם כאן סביר הדבר מאוד שמת, אכן בזה ודאות גמורה, או שמעידים שנתקר במלחמה ונראה להם שמת, שגם בזה סביר הדבר מאוד שמת, אכן זה ודאי, או שמעידים שנהרג בוודאי, ולא הכירו אותו בפניו בתביעות עין, שאז הוא זו עדות מוחלטת שבעלה של אישה זו מת, אבל היו לו סימנים מובהקים בגופו, והכירו אותם שאלו הם סימני הבעל, וכתב הבית יוסף שהכוונה היא לסימנים מובהקים במקצת, כגון שהעידו על מידותיו של המת שהיו זהות למידות הבעל. הרי גם באופן זה יש סבירות גבוהה מאוד שהמת הוא בעלה של אישה זו, אך אין כאן ודאות מוחלטת, הרי בכל אילו הדברים, וכיוצא בהן דברים אחרים שהעידו עליהם שני עדים, שעל פיהם חזקה היא שמת בעלה של אישה זו, אך אין בדבר ודאות מוחלטת, הרי באם עבד זכרו אחר כך, שהדבר מחזק עוד יותר את הסבירות שהוא מת, הרי יורדין היורשין לנחלה בעדות זו, שהרי עדות של עדים על כל הדברים הללו נותנת לנו סבירות מאוד גבוהה שהוא מת, ובצירוף הדבר שעבד זכרו בוודאי די בכך כדי לפסוק בדבר בדיני ממונות ולהוריד את היורשים לנחלה, וזאת אף על פי שאין מסיעין את אשתו. ומבאר הרמב״ם בטעם הדבר שאני אומר שלא יחמירו חכמים בדברים אלו לחשוש שייתכן שהבעל עוד בחיים, אלא מפני איסור קרת של אשת איש, שהבועל אשת איש ללא עדים והתראה עונשו בקרת, אך באם היו עדים והתראה עונשו במיטת בית דין בחנק. ומכיוון שיש כאן חשש של איסור חמור מאוד, החמירו חכמים אף שזהו חשש רחוק מאוד שהבעל חי. אבל לעניין ממון, אם העידו העדים בדברים אלו שחזקתן למיטה, והעידו שראו את אותן הדברים וגם עבד זכרו, ואחר כך נשמע עדיינו שיצאה שמועה שמת, ותמה כסף משנה שקודם כתב הרמב״ם רק שעבד זכרו, ולא כתב שגם יצא השמועה שמת. וכתב הפרישש על ידי שעבד זכרו, ממילא יוצאת השמועה שמת. אך התז כתב שהכוונה היא שעבד זכרו, או שיצא השמועה שמת. וזהו כמובן בתוספת לעדותם של העדים שקראו לו את אותם הדברים שחזקתן למיטה. הרי לו היורשים נוחלין על פיהן, שלגבי דיני ממונות די בחזקה זו כדי להחשיבו כמת. ורק לעניין איסור אשתי שיש כאן חומרה מיוחדת. וכזה מעשים בכל יום, בכל בתי הדינים, ולא שמענו מי שחלק בדבר זה. אך האיתור מביא שהעריף רבו של הרמב״ם פסק בתשובה שאין היורשים נוחלין במקרים כאלו. וכתב התשבט שמדברי הרמב״ם שכתב שלא שמענו מי שחלק בדבר מוכח שהעריף חזר בו מדבריו באותה התשובה. וכתב הרייבט שאף שהיורשים יורדים לנחלה במקרים אלו, מכל מקום אין האישה נוטלת את כתובתה. שהרי נאמר בכתובה, כשתנסי לאחר תתלי מה שכתוב לכי. ומכיוון שמחמירים ולא מסיעים אותה, אין היא נוטלת את כתובתה. וכתב המגיד משנה שאף הרמב״ם סובר כן, וכפי שנתבהר בהלכה א' במקרה הפוך, שעל פי עדותו של עד אחד מסיעים את האישה, אכן מורידין את היורשים לנחלה, שמכיוון שמסיעים את האישה, האישה גם מקבלת את כתובתה. אך בהגעת מרדכי כתב שבאם היורשים נוחלים, כל שכן שהאישה נוטלת את כתובתה. וטעם היפוך הדינים בין המקרים המבוארים בהלכה א' של עד אחד או גוי המסיח לפי תומו, שבהם מסיעים את האישה ואין מורידים את היורשים לנחלה, לבין המקרים שבהלכה הזו שבהם מורידים את היורשים לנחלה אכן מסיעים את האישה, הרי זה משום שהטעם שבמקרים המבוארים בהלכה א' מסיעים את האישה, הוא משום שהאישה מדייקת היטב לבדוק שאכן בעלה מת ורק אחר כך היא מתחתנת. ודבר זה שייך כשיש עדות ברורה שבעלה מת של עד אחד או של גוי המסיח לפי תומו, שיכולה לחקור אותם היטב ולברר על פי זה שבעלה אכן מת. אכן עדותם של אילו מועילה להוריד לנחלה, משום שבדיני ממונות ישנו הכלל שצריך שני עדים דווקא. אך במקרים המבוארים בהלכה זו לא יועיל הדבר שהאישה תברר היטב את הפרטים שמעידים עליהם העדים, שהרי גם על פי כל הפרטים שהם מעידים, הדבר לא מוחלט שבעלה מת, כך שדיוק האישה לא יועיל כדי לוודא שבעלה מת, ולפיכך אין מסיעים אותה על פיהם. והסמה כתב שזהו מכיוון שבכל המקרים הללו יש חזקה שמת, והאישה סומכת על החזקה ואיננה מבררת את הדבר. אך מכיוון שבכל המקרים המבוארים בהלכה זו ישנם שני עדים, והם מעידים על כך שקרוב לוודאי שהוא מת, הרי די בדבר לעניין דיני ממונות, ולפיכך מורדין את היורשים לנחלה על פיהם. ומכל מקום, מכיוון שאין הדבר ודאי לגמרי, הרי משום החומרה של איסור אשת איש לא יתירו לה להתחתן על פיהם, שהרי כאמור כאן אין את העניין של אישה דייקה ומנסבה. ובהלכות הבאות יבואר אופן הטיפול בנכסי שבוי ובורח. ותחילה בהלכה הבאה דין הקרובים שירדו לחלוק בנכסי מורישם ששמעו בו שמת. הלכה ד' שבוי שנשבע ושמעו בו שמת וירדו יורשיו לנחלה בלי שנטלו רשות מבית הדין, דהיינו שהם ירדו לנחלה כאל קרקע שלהם על מנת לזכות בגוף הנכסים ולהשתמש בהם, וחלקו אותה ביניהם כפי שמחלקים ירושה. הרי אף שלכתחילה אין מורידין אותן בית הדין, אלא כדי לעבוד ולהתעסק בנכסים כמנהג האריסין, אך לא בתורת ירושה גמורה, וכפי שנתבהר בהלכה א' שאין מורידין את היורשים לנחלה כשאין הדבר ברור שמת, ואף אם יש עדות של עד אחד שמת, מכל מקום מכיוון שכבר ירדו היורשים לנחלה, אין בית דין מוציאין אותה מידן, ומבארים המפרשים שברוב המקרים השמועה שהשבוי מת היא אמיתית, שהרי הוא סובל מאוד בשבי, וכפי שמבאר הרמב״ם בעניין מעלת פדיון השבויים, ולפיכך באם שמעו בו שמת, סביר מאוד הדבר שאכן מת. אכן הדבר מספיק כדי להורידם לכתחילה לנחלתו, אלא רק שבאם כבר ירדו לנחלתו, הם מוציאים אותם מידן. וכן גם הבורח ממקומו מחמת סכנה, עדיין הוא מחמת סכנת נפשות, וכגון שביקש המלך להורגו, הרי גם באופן זה לכתחילה אין מורידים את היורשים לנחלתו, אך באם שמעו בו שמת וירדו לנחלתו, אין מוציאים אותם מידן. אבל היוצא ממקומו לדעת, דהיינו מרצון על מנת לשוב, דהיינו שלא שבו אותו וגם לא ברח מחמת סכנה, ששמעו בו שמת וירדו יורשיו לנחסיו וחלקום, שחילקו אותם ביניהם, הרי בית הדין מוציאים אותם מידן, עד שיביאו היורשים ראיה שמת מורישן. באופן זה, מעבר לשמועה, אין שום סבירות שאכן מת, ואין השמועה או אף עדותו של עד אחד לבדה מספיקה כדי להתנהג על פיה בדיני ממונות, ולפיכך אף אם ירדו לנחלתו מוציאים אותם מידן. ומה שכותב הרמב״ם בהלכה י' שמי שיצא לדעת ושמעו שמת מורידים את הקרובים לכתחילה לנכסיו על מנת לעבוד ולאכול כאריס, והרי מסמה ועתה שמה שכתב הרמב״ם בהלכה זו הוא שאין מורידים אותם לשם נחלה גמורה, וביוצא לדעת, באם ירדו לשם נחלה גמורה מוציאים את הנכסים מידם. ובהלכה י' כתב הרמב״ם שמורידים אותם לנכסים בתורת הריסות. אחרי ודיסיג על דברי הרמב״ם שבשבוי ובורח, אף אם לא שמעו שמת, מורידים קרוב לנכסיו אפילו לכתחילה, ואם שמעו שמת, אף ביוצא לדעת אין מוציאים מידו. ובשלוחן ערוך פסק כהרמב״ם. ובהלכה הבאה התבהר חיובם של בית הדין להתעסק בנכסי השבוי והבורח. הלכה A, שבוי שנשבע ובורח מחמת סכנת נפשות שאותירו אחריהם נכסים שאין מי שיטפל בהם, הרי זה חייבין בית הדין להתעסק בתקנת נכסיהן כדי שלא ייפסדו, וכתב התשבט שמדובר אף כשלא שמעו בו שמת. דמאחר שהוא נלקח באופן פתאומי או שנאלץ לברוח באופן פתאומי, כך שלא הייתה שהות בידו להתעסק בתקנת נכסיו, הרי חובה על בית הדין המטפלים בצורכי הציבור לדאוג לטיפול בנכסיו כדי שיתנהלו כראוי ולא ייפסדו. כיצד עושין בית הדין? כל המטלטלין יהיו מופקדין ביד איש נאמן על פי בית הדין. דהיינו שהמטלטלין שאינם צריכים טיפול מיוחד, אלא רק אדם שישמור עליהם, הרי בית הדין מוסרים אותם לאדם נאמן שישמש כשומר עליהם, ושמירתו היא על פי בית הדין. דהיינו שבית הדין בודקים אילו מטלטלין השאיר השבוי או הבורח, והם המוסרים לו את המטלטלין, ועל פיהם הוא יצטרך להשיב את אותם המטלטלין. ומורידין לתוך הקרקעות, קרובין הראויים לירושה, דהיינו את הקרובים ביותר שירשו אותו באם ימות, שבאם יש לו בנים, מורידים את הבנים. כדי לעבוד את הקרקעות ולהתעסק בהן עד שיוודע שמתו הבעלים ואז יעברו הנכסים לבעלותם של הקרובים, או עד שיבואו הבעלים ויתלו את הקרקעות שלהם. ולכשיבוא, דהיינו אם יבוא השבוי או הבורח, שמין לאילו הקרובים שהורדו לקרקעות מה שעשו, דהיינו כמה הם השביחו את הקרקעות, ומה שאכלו, דהיינו כמה הרוויחו באכילת פירותיה, ומותירים בידם מהפירות כמינה כל האריסין של אותה המדינה. שעל דעת זאת הם יורדים כדי לעבוד את הקרקע, שבאם יתברר שהבעלים חי, הרי הם ירדו לקרקע כאריסים, והם יקבלו בפירות כפי שרגילים האריסים לקבל באותו מקום למחצה לשליש ולרביע. וכן הם מקבלים אחוזים בשבח שהשביחו את הקרקע לפי מה שמקובל שהאריס מקבל. ומה שמורידים לנכסים את הקרובים דווקא, ולא כל אדם אחר שישמש בקרקע כאריס, מבארים הרמב"ן והרשב"ו שהרי זה משום שייתכן שהבעלים מת, ובאופן זה הנכסים שייכים להם. ולפיכך מורידים אותם לנכסים, ובאם יתברר שהבעלים מתו הרי הם אכלו את פירותיהם כדין, ובאם לאו הם יקבלו חלק בפירות כאריס. והריטבו והראש כתבו שבאם יורידו אריס שאינו קרוב, הרי יש לחשוש שכדי להרבות את פירות הקרקע הוא יזרע את הקרקע בתמידות ללא שיאבד אותה כראוי, ובכך הוא יקלקל את הקרקע. ולפיכך מורידים דווקא קרובים שייתכן שהקרקע תהיה שלהם ואין חשש שיקלקלו אותה. אך כל זה שייך רק בקרקע שניתן לאבד אותה, להשביחה ולאכול את פירותיה. ולפיכך מורידים קרוב כדי שיעשה זאת. אך במטלטלין שצריך רק לשמור עליהם, הרי נותנים אותם לאדם נאמן כדי שישמרם. שמכיוון שאין כאן עבודה ואכילת פירות תושב, הרי אין עניין להוריד את הקרובים, אלא בית הדין נותנים אותם לשמירה לאדם נאמן. אלא שיש לתמוע, ולמה לא יעמידו בית דין אפוטרופוס לעולם, בין במטלטלים בין בקרקעות, עד שיבואו הבעלים ויתלו את הנכסים שלהם, או עד שיוודא בוודאי שמתו ואז ייתנו אותם לקרובים שירשום, שבשונה מהאריס, האפוטרופוס שממנים אותו בית דין יעשה את העבודה בחינם, כך שאם יתברר שהבעלים בחיים הוא לא יצטרך לתת אחוזים לקרובים שירדו לנכסיו, ואם כן, כשם שנותנים בית הדין את המטלטלין לשומר נאמן על פיהם, כך ימסרו גם את הקרקעות לאפוטרופוס נאמן שיעבוד את הקרקעות בחינם עבור הבעלים, הנה מה שהם לא עושים זאת, הרי זה לפי שאין בית הדין חייבין להעמיד אפוטרופוס לגדולים שאין בני דעת, שעבודת הקרקע דורשת עמל רב וקשה למצוא אדם שיסכים לתרוח בכך בחינם. ומכיוון שישנם קרובים שיסכימו לאבד את הקרקע ויתלו בפירות ובשבח כאריס, הרי אין בית הדין מחויבים לחפש אחר אדם שיעשה זאת בחינם. ורק בנכסי יתומים קטנים אנשים מתרצים לשמש כאפוטרופוס משום שאז נחשב הדבר ביניהם כמצווה. והרית והוסיף שבשבוי ובורח, אף אם בית הדין מוצאים אדם שיסכים לשמש כאפוטרופוס בחינם, אלה מוסרים את הקרקעות בידיו, משום שירדו לסוף דעתם של האנשים שלא יתרחו בנכסים אילו כראוי. שהרי הקרקעות של אדם גדול שהוא בן דעת והוא יכול לשלם אחוזים להריס כדי שיעבוד בקרקעותיו. ורק בנכסי יתומים קטנים שאינם יכולים לנהל את נכסיהם, שאז נחשב הדבר כמצווה, אנו סומכים על האפוטרופוס שיעשה את עבודתו נאמנה. ומה שבכל זאת הם נותנים לאדם נאמן לשמור את המטלטלין בחינם, הרי זה משום שאין בשמירת המטלטלין תור אחריו, ולפיכך קל למצוא אדם שיסכים לשמור עליהם בחינם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו', ואם נשבע השבוי וברח המסוכן, דיינו האדם המצוי בסכנה שיהרגו, והניח בשדהו קמה, דיינו תבואה בשלה הראויה לקצור, וכן אם הניח ענבים בשלים הראויים לבצור, ותמרים הראויים לגדור, וזיתים הראויים למסוק, שכל אלו הם לשונות של כסירה ותלישה דבר המחובר לקרקע בפירות השונים, הרי אין מורידין את הקרובים לשדה כדי שיקצרו ויבצרו, אלא תחילה בית דין יורדים לנכסיו ומעמידין להן אפוטרופוס, והאפוטרופוס קוצר ובוצר וגודר ומוסק, והוא מוכר את אותם הפירות שקצר, ומניחין את דמיהן, דיינו את דמי מחירת הפירות עם שאר המטלטלין בבית דין, שבית דין נותנים אותם לאדם נאמן שישמור עליהם על פיהם, ורק אחר כך מורידין את הקרוב לנכסיו, שיאבד את הקרקע ויקבל אחוזים בשבח ובפירות כאריס. והטעם שאין מורידין את הקרוב לכתחילה שיעשה גם את פעולות הקצירה או הפצירה, הרי זה משום שאם ירד הקרוב תחילה לקרקע, יש לחשוש שמא יתלוש את אילו הפירות שמכיוון שהם גמורים הרי הן כתלושין, ויוכל את אותן הפירות, ואם יתברר שהבעלים בחיים הרי כאשר הם ישובו, הוא ירצה אחוזים בפירות כפי שמקבל להריס, ואין הדבר מגיע לקרוב שהרי לא תרח בעיבוד הקרקע ובגידול הפירות, אלא רק קצר את הפירות שזהו דבר קל יחסית, ולפיכך מעמידים אפוטרופוס שיטפל בחינם בקצירת הפירות, שמכיוון שאין הדבר כרוך בתור אחריו ויהיה קל למצוא אדם שיעשה זאת בחינם, וימכרו את הפירות ויניחו את מהם ביד אדם נאמן לשמירה, ולאחר מכן יורידו את הקרוב כדי שיתרח בעיבוד הקרקע ויגדל פירות חדשים, שבהם באמת מגיע לו לקבל את חלקו כהריס, באם ישובו הבעלים, והוא הדין בחצרות שיש בהם בתים ופונדקיות, דיינו פונדקים, בתים העשויים ללינת הולכי דרכים, וחנויות העשויות לשכר, דיינו חנויות העומדות לסחירות, ואינן צריכים עבודה ולא תורח מצד בעליהם, ומטעם זה אין אדם נותן אותן בהריסות, על מנת שהמטפל בהן ייטול חלק מהרווח, הרי אין מורידין להן יורש, שבאם יורידו להן יורש, הרי הוא גובה את השכר, דיינו את דמי הסחירות של המקומות הללו, והאוכל שהוא משתמש באותם המאות, ובאם יבוא הבעלים, הוא יבקש לקבל במאות הסחירות שגבה כהריס, אף שאין הדבר מגיע לו, שהרי הוא לא תרח תרחה מרובה בקביעת הסחירות, אלא כיצד עושין בית הדין במקומות אלו, מעמידין להן גבאי, דיינו גובה שיגבה את השכר מהסוחרים את המקומות הללו, והוא יסכים לעשות זאת בחינם מכיוון שאין הדבר כרוך בטרחה מרובה, ויהיה השכר שיגבה מונח בבית הדין עד שהקרוב יביא ראיה שהבעלים מת ויקבל את המאות, או עד שיבוא הבעלים ביטולת שלו. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואין מורידין את הקרוב לעולם לנכסי השבוי או הבורח מחמת סכנה, אלא לשדות ולגינות וחרמים וכיוצא בהן, שאלו נכסים הדורשים הרבה עבודה, ומורידין אליהן את הקרוב כדי שיהיה בהן כהריס העובד ומקבל את שכרו בחלק מהרווח, ומורידים את הקרוב לתוכם כדי שלא ייפסדו השדות והגינות ונמצאו בורים, דיינו בלתי מעובדים ונשמים, דיינו שוממים. דיינו שמה שמורידים את הקרוב לתוכם זהו לא רק כדי שבעלים ירוויחו את חלק מהפירות שיגדל, אלא שבאם אף אחד לא יטפל בשדה ולאורך זמן היא תהיה בורה ושוממה, הרי הדבר יקלקל את השדה ויפסידה, כך שלא רק שהבעלים לא ירוויח אלא הוא גם יפסיד. ומכיוון שכאמור אפוטרופוס לא יסכים לאבד את השדה בחינם, מכיוון שהדבר כרוך בהרבה טרחה, לפיכך לטובתם של הבעלים מורידים לתוך הקרוב כדי שיאבד את הקרקע תמורת חלק מהפירות, ורק באופנים שבהם אין הדבר כרוך בטרחה מרובה, כמו באם ישנם פירות בשלים שצריך רק לקוצרם, או חצרות פונדקים וחנויות שצריך רק לגבות את שכרם, שבהם קל למצוא אפוטרופוס שיעשה זאת בחינם, הרי אין נותנים אותם לקרוב שיטול חלק בשכרם, אלא נותנים אותם לאפוטרופוס וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת. ועל דברי הרמב״ם שכאשר מורידים את האריס לגינות לשדות ולכרמים, הרי באם יבואו הבעלים, הם נוטלים מהקרוב את כל הפירות שאכל בניקוי חלקו כאריס, משיג הרייבט שמה שנאמר בגמרא שמין להן כאריס זה רק לעניין הפירות שעדיין לא אכלו, שבאם כשיבואו הבעלים הוא ימצא פירות בקרקע, הרי הוא נוטל את הפירות הללו בניקוי חלקו ש של הקרוב כאריס, אבל מהפירות שכבר אכל אין הקרוב צריך להשיב כלום, וכן היא גם דעת התוספות ועוד ראשונים. אך לדעת הרמב״ם הקרוב יורד לקרקע לכתחילה על דעת שבאם ישוב הבעלים, הרי הוא יקבל בכל הפירות שאכל רק את חלקו כאריס ואת השאר עליו להשיב לבעלים, וכך כתבו גם הרמב״ן והריטב"ו. ובשלוחן ערוך פסק הרמב״ם והרמ"ו פסק את תוספות והרייבד. ובהלכות הבאות עד לסיום הפרק התבאר אופן הטיפול בנכסי מי שיצא לרצונו. הלכה ח', מי שיצא ממקומו לדעת, דיינו שיצא מדעתו ושלא מחמת אונס או סכנה, ובדעתו הייתה לשוב למקומו, והניח את נכסיו בלי שיסווה דני ביתו מה לעשות בהם, ואין ידוע להיכן הלך, וכן לא ידוע מה הרע לו, האם הוא עדיין בחיים או שמת, ומכיוון שלא ידוע להיכן הלך, גם לא ניתן לברר זאת, הרי אין מורידין קרוב לנכסיו, אף לא בתורת הריסות, ואם ירד ללא רשות, בית דין מסלקין אותו מהנכסים, ומכיוון שיצא מדעתו ללא אונס וללא סכנה, הרי באם היה חפץ בטיפול כלשהו בנכסיו, וכגון שירד הקרוב לנכסיו, הרי היה יכול לצוות על כך. ומכיוון שלא ציווה על כך, משמע שאינו חפץ בכך, ולפיכך אין לעשות שום דבר בנכסיו שלא על פי דעתו, וגם אין בית דין צריכים להיטפל בו, דהיינו לטפל בנכסיו ולהעמיד לו אפוטרופוס שיטפל בנכסיו בחינם, לא לקרקע ולא למטלטלין. דהיינו שלא רק שאינם צריכים להעמיד אפוטרופוס לקרקע כדי שיאבד אותה, שכאמור קשה למצוא אדם שיעשה זאת בחינם, אלא אינם צריכים לתת אף את המטלטלין לשומר, אף שקל למצוא אדם שישמור עליהם בחינם, משום שאין הדבר כרוך בתורך מרובה, שהרי לדעתו, דהיינו מרצונו יצא והניח את נכסיו כמו שאין ללא השגחה, וכיוון שהוא לא חשש לנכסיו, על אף שהיה ביכולתו לעשות זאת, אין בית דין צריכים לחשוש עבורו. וכפי שהתבהר בהלכה הבאה, הרי זה בגדר אבדה מדעת, שאף שאסור לקחתה, מכל מקום למדים מהפסוק שאיננו מצווים להשיבה לי ועליה. ולפיכך אין צריך גם לטפל בנכסים. אלא שמכל מקום, באם הקרובים ירדו לנכסים, הרי מחויבים בית הדין לסלק את הקרובים ולהניח את הנכסים כמות שהיו בעת יציאתו. וכיצד יהיה דין נכסי זה שיצא לדעת, באם יניח מטלטלין ביד אדם אחר, כגון שיפקידם בידו, יעמדו ביד זה שאין תחת ידו, דהיינו שישארו ביד אותו אדם, עד שיבוא זה הבעלים ויתבע את המטלטלין שלו מידי מי שהם אצלו, או עד שנדע בבירור על פי עדים שימות הבעלים, ואז יתבעו מהם היורשים את המטלטלין. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט' בדין היוצא ממקומו לדעת, שכשם שנתבהר שאת המטלטלין שהוא הניח ביד אחר משאירים ביד אותו אדם, הרי כך גם הקרקעות, מי שהניחו שכן, דהיינו שהבעלים הניחו לשכון באותה קרקע לפני שיצא, כגון שהניחו לגור בבית השייך לו, או להשתמש בחנות השייכת לו, הרי משאירים אותו לדור באותו מקום, והם בית הדין לוקחים ממנו שכר על כך, שהרי הבעלים יצא לדעת, והוא הניח את אותו אדם לשכון באותו מקום, ולא סיבה לאף אחד לגבות ממנו שכר, וכך גם שדה או קרם שהיה בהן אריס, הרי יישארו בידי האריס כמו שהניחן הבעלים עד שיבוא הבעלים, והם אמורים לקבל בפירות השדה כפי המקובל באותו מקום. ושדה או קרם שהניחם בורים, דיינו בלתי מעובדים וללא אריס שידאג לצורכיהם, יישארו בורים אף שהקרקע תיפסד על ידי זה, ואין לבית הדין להוריד אריס כדי שיאבד אותם, שרי הוא ברצונו איבד את ממונו, שרי יצא ממקומו לדעת, ואם הוא היה חפץ בכך הוא היה יכול לדאוג שהאריס יאבד את נכסיו. כך שהוא זה שהחליט על כך שנכסיו התקלקלו כאשר יישארו בלתי מעובדים, והאבדה לדעת אין אנו מצווים להחזירה, שאנו למדים מהכתוב בפרשת כי תצא בנוגע להשבת אבדה אשר תובד ממנו פרט למאבד מדעת, שאין אנו מצווים להשיב לו את אבדתו. וכך גם בנידון דידן, מכיוון שהבעלים יצא לדעת ולא חשש לקלקול נכסיו, אין לבית הדין לטפל בהם. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' בנוגע לאדם שיצא לדעת, ואם שמעו בו באותו אדם שיצא לדעתו שמת, וכגון שישנו עד אחד על כך שמת, שמצד אחד אין לתת את כל הנכסים לגמרי ליורשים, שהרי אין עדות של שני עדים על כך שמת, אך מצד שני, מכיוון שישנו עד אחד על כך שמת, כך שישנה סבירות גבוהה שמת, הרי על בית דין לדאוג לתקנתם של היורשים שהנכסים לא ייפסדו, דהיינו שאף שהוא יצא לדעת ולפיכך אין בית הדין צריכים להזדקק לנכסיו, הרי באופן זה ששמעו בו שמת, שייתכן שהנכסים הם כבר של היורשים, הרי על בית הדין לטפל בנכסים לטובתם, ולפיכך הדין בזה הוא, כפי שנתבהר בהלכה ה' בנוגע לשבוע ולבורח מחמת סכנת נפשות, שבית הדין מוציאין את כל המטלטלין ממי שהיו בידו ומניחין אותן אצל אדם נאמן על פיהן, שבית הדין מוסרין את כל המטלטלין לאותו אדם כדי שישמור אותם בחינם, ומורידין את הקרוב לשדות ולכרמים ויהיה בהן כאריס, דהיינו שיאבד אותם ויאכל את כל הפירות, עד שיביא הקרוב ראיה ברורה כשני עדים שמת הבעלים, ואז הוא יקבל את הנכסים שיהיו שלו לגמרי בתורת ירושה, או עד שיבוא הבעלים שיתברר שהשמועה שמת לא הייתה נכונה, שאז הוא כמובן כמובן יקבל את נכסיו בחזרה, וישומו לקרובים את מה שעשו ומה שאכלו כמנהג האריסין. אך הרמב"ן, הרשב"א והר"ן סוברים שביצא לדעת, אף ששמעו שמת, אין מורידין את הקרובים אפילו בתורת הריסות, ואף אם ירדו מוציאים אותם מידם, ובשולחן ערוך פסק הרמב"ם. וכאן מסתיים הפרק השביעי של הלכות נחלות.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.